אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. אני צבי קנאים. כמו בכל מונדיאל, גם בקטר צוותי השיפוט מכניסים חידושים או שינויים למשחק, כשהפעם הפוקוס הוא על תוספות הזמן. אז איך זה עובד בשטח? למה לכל אחד יש סגנון שיפוט אחר? והאם הפוליטיקה משפיעה על שריקות בעקבות צלילה ברחבה? אני תמיד שאלתי את עצמי, מי רוצה להיות שופט כדורגל? מי הבן אדם שמכל האפשרויות על המגרש בוחר להיות שופט כדורגל? וזה הזמן לדבר על שופטי כדורגל במונדיאל. שמח שהגיע לפה לירן ליאני, שופט בינלאומי לשעבר, איש שגם יש עליו, וכמובן יאיר קטן, ראש דסק כדורגל עולמי בידיעות אחרונות וויינט. זה האנשים שאני רוצה ככה לשסות, להתעצבן על כל הטענות שלי על השופטים. לירן ליאני, מה שלומך?
טוב, תודה.
טוב, תודה. קטן, אתה בסדר?
ברגע של לירן בסדר, גם אני.
ליאני, איך אתה? רואה מונדיאל?
אני בטוב, לא, כמעט ולא מפספס משחקים.
לא מפספס משחקים. הכל. גם יש לך עמוד שנקרא עמוד פייסבוק, שבו אתה מנתח...
לירן ליאני, דוח שיפוט, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם.
אתה מגיב על המונדיאל.
מגיב על המונדיאל, חי אותו, מנסה לתת תובנות לאוהדי הכדורגל, על כל מיני החלטות שיפוט ועל מחשבות ומה עובר לשופט תוך כדי משחק, ובעיקר, אתה יודע, לשנות את השיח טיפה.
איך השופטים במונדיאל?
אני חושב ש... אתה יודע, כל עניין של השוואה, אם אני משווה את זה למונדיאל הקודם, אז אני חושב שפחות טוב. יש איזה שהן החלטות שהן באמת ככה לא היו טובות. בוא נאמר שהציון הוא ככה, אם הייתי נסיר לתת מספר, אז בין 7-8, אבל עדיין לא... כי אתמול למשל במשחק של ספרד עם גרמניה, השיפוט היה יוצא דופן. לא שהיה משחק קשה לשיפוט, אבל הוא היה שיפוט טוב מאוד.
שיפוט טוב, אוקיי.
חשוב לציין גם שלמשחק כזה עם הגדולות, גם שלחו את אחד הבכירים בעולם, את דני מקלי ההולנדי, כדי למנוע מצב שבמשחק כל כך מתוקשר וכזה שכל העיניים עליו, ישלח איזה מישהו מאל סלוודור שיפשל.
אני מתחבר לזה, אני יכול לומר שגם הצוות בוואר, שזה האיראטי, האיטלקי, זאת אומרת, הם לא לקחו שבועים, הם שמו את הצוות הכי טוב שיש להם. צריך גם לקחת בחשבון שהמשחק הוא של שתי נבחרות שהן אירופאיות, שמכירות גם את צוות השיפוט, והן פוגשות אותו בליגת האלופות וביורו, אז זה קצת יותר קל.
זה מעניין אגב שאתה מציין דווקא את שופט עבר, כי דני מקלי היה מומחה עבר לדעתי הראשון של פיפה, אני זוכר במונדיאל ברוסיה, כל שלבי הנוקאוט הוא היה איש של ראש צוות עבר.
לצד זה, יש לנו שופטים שמגיעים ממדינות, אתה יודע, זה חלק באמת, מצד אחד זה יפה, לתת צ'אנס לשופטים שהם לאו דווקא מהמדינות הבחירות של הכדורגל העולמי, אבל לפעמים יש בזה התנגשויות.
קשה מאוד לייצר אחידות, צריך לזכור שהשופטים כאן מגיעים מכל העולם, זה לא רק מוויפה, כשאנחנו רואים את היורו, אז השופטים מגיעים מוויפה, אבל כשאנחנו רואים את המונדיאל, אז יש הרבה מאוד שופטים שמגיעים ממדינות, אתה יודע, אחרות, מהתאחדויות אחרות, כמו אפריקה ודרום אמריקה ואסיה, וסגנונות השיפוט שם הם שונים לגמרי. זאת אומרת, מנסים בפיפה, כשיש את ההכנות למונדיאל, והם עוברים הכנות מאוד ארוכות ומעקבים, מנסים איכשהו לייצר איזושהי אחידות, אבל זה עדיין קשה.
בכל מונדיאל יש איזה שהם דברים שמכניסים חדשים, יש דבר אחד שאנחנו רואים שהכניסו תוספות זמן, שזה כבר כאילו נכנסו להערכה.
נכון.
מה קורה שם?
החליט, כמו בכל מונדיאל, כמו בכל טורניר גדול, ובכלל אגב כמו כל עונה שמתחילה, יש מספר נושאים שוועדת השיפוט של פיפה במקרה הזה שמה את הספוט עליהם, אחד מהם זה כמו, זה נושא תוספות הזמן ששמנו לב, שאנחנו עדים לתוספות זמן מאוד מאוד ארוכות, משהו שלא ראינו, ובאמת זה מסתכם לממוצע של 8 דקות במחצית, פתאום אנחנו רואים תוספת זמן של 2 דקות, אנחנו מופתעים, אנחנו אומרים, רגע, קרה פה משהו.
שמה הרציונל מאחורי זה?
הרציונל הוא לאפשר כל זמן המשחק שעבוד. כלומר, אגב, זה לא בהכרח בזבוזי זמן, צריך רגע להבין. זאת אומרת, אנחנו כולנו חושבים שזה תוספת זמן היא על בזבוז זמן, אבל לא. תוספת זמן נועדה להשלים את הזמן שחסר, שלא שיחקו.
תן לי דוגמה למשהו של אולי דווקא שחקן ששוכב על הדשא והוא תוספת.
כך למשל חגיגות של שערים, כך למשל חילופים, כך למשל זריקות חוץ, בעיטות קרן, חידוש משחק כזה או אחר לאחר עבירה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיבות להוסיף זמן. אנחנו היינו רגילים שתוספות זמן, זאת אומרת, בשקלול ששופט לוקח, הוא היה לוקח בחשבון 0.5 דקה על כל חילוף זמן, חגיגת שער לצורך העניין, עבר שנותן לכם, נותן לכולנו זמן מדויק לשופטים, הוא אומר לך עכשיו, לפני שמסתיים את המחצית, שים לב, הבדיקה ערכה כ3 דקות, או 3 דקות ממש וחצי, ואז אתה משקלל כשופט את כל הזמן הנוסף, פה החליטו להוסיף גם את הזמן שעבוד על, על פציעות, שזה גם אנחנו היינו עושים, אבל על חילופים לצורך העניין, זמן שבכלל לא היה משוחק.
שופט דני עמוס כזה ששוכב על הכדור 5 דקות, זה גם כן צריך להיות...
כן, אתה יודע, אנחנו לוקחים את זה לכיוון של בזבוזי זמן, אבל אם תשימו לב, נגיד, במשחק שהיה 6-2 של אנגליה מול איראן, לא היה בזבוז זמן, ועדיין הייתה תוספת זמן מאוד מאוד ארוכה. הם לוקחים בחשבון שכל שער פה הוא קריטי, ולכן הם חשוב להם שישחקו את הזמן. אני חושב שצריך להבין רגע מה ההשלכות של זה כלפי שחקנים, לצורך העניין ברמת פציעות או ברמת השידורים עצמם, זה משהו שהוא חדש. נראה לי שקצת הם הורידו טיפה, זאת אומרת, עקבתי אחרי המשחקים האחרונים, ופתאום אתה רואה במחצית הראשונה, זה כבר 2 דקות, והיה פעם אחת שדקה, וכבר זה 6 דקות תוספת זמן, ולא 8, 9 ו-10 דקות, אז נראה לי שהם ככה הבינו את הביקורת שהייתה.
מתייחסים גם ללמידת, איך נגיד את זה, האכזריות, כמו במשחק של אנגליה ואיראן, כי תוספת הזמן השנייה, של המחצית השנייה, הייתה כבר במצב של 6-1, של 10 דקות. כלומר, יש איזה מצב לשיקול דעת של השופט מבחינת איפה המשחק נמצא?
תראה, בדרך כלל, כשאני למשל הייתי מנהל משחקים, והמשחק היה גמור ברמת התוצאה, אז הייתי מוסיף את הזמן שהייתי, זאת אומרת, אני יכול לומר שמעולם לא הורדתי זמן. זאת אומרת, גם כשהמשחק היה גמור, תמיד הוספתי זמן כדי למנוע תלונות מצד קבוצה כזו או אחרת, וגם מתוך הבנה, אגב, שיש חשיבות בסופו של דבר לשערים, וגם, אתה יודע, התפקיד שלי הוא להוסיף את הזמן שעבוד למשחק.
קטן, תגיד לי איך יש תגובות כבר בעולם לעניין הזה של התוספות הארוכות, מצד השחקנים, מצד...
תשמע, מתייחסים לזה בעיקר כביזר. ככה זה נתפס בעיתונים העולמיים, כותרות סטציוניות של משחק של 105 דקות וכולי וכולי. הבעיה יותר בתקשורת העולמית, בעיקר באנגליה דיברו על זה, זה על משהו שקשה מאוד לדעתי בתוך קופסה של מונדיאל לטפל בו, וזה חוסר האחידות. גרט סאוטגייט למשל של אנגליה התלונן על זה, ולירן יוכל להוסיף בעצמו על עניין כזה, בדיוק על אותו 6-2 מול איראן, על התפיסה של הרי מגווייר במרחבה במחצית הראשונה שלא נשרק פנדל, ובמחצית השנייה על ג'ון סטונס שהוריד שם מישהו, וכן במצב דומה נשרק פנדל, לטענתו של סאוטגייט, שזה די משעשע, בגלל שהדוגמה הייתה של תפיסה של שחקן אנגלי בסרטון ההדרכה שהראו לנבחרות לפני המשחקים פיפה כדי לתת דוגמה למה ישריקו ומה לא ישריקו, אז השופטים עכשיו שמים עין יותר על אנגליה ומקפחים אותה.
כבר תהיגו את האנגלים כתופסים ברחבה.
אגב, אחד הדברים היפים שפיפה עושה וגם בוופה עושים לפני טורניר גדול, וזה לא משנה אם זה בטורניר של אנדר 19 או אנדר 17, לא כל שכן בטורניר של קבוצות בוגרות, הם מגיעים לכל נבחרת ומגיע מדריך עם סרטונים ודגשים כדי ליישר קו באמת ולעשות איזשהו תיאום ציפיות ביחד עם הנבחרות עצמן.
עכשיו בהקשר הזה, העליתם קצת את הנושא מקודם. באמת כשיש צוות אירופי מיומן, כמו שראינו בספרד גרמניה למשל, הכל זורם, אבל ישנם שופטים מהתרחדויות מרוחקות יותר, למשל הזכרתי את אל סלוודור, יש גם שופט גואטמלי שלא כל כך שלט במשחק בין ווילס לאיראן,
יש את השופט הזמבי ששרק
לפני שנתה. אנחנו עוד נגיע אליו.
אני חייב שתגיעו לשופט הזמבי.
אני אגיע אליו בסופו של דבר, אל תדאג.
זה יושב לי מתחילת הפודקאסט.
אבל תקשיב, הבעיה היא ששם אין צוות מלא. אין צוות מלא איכותי, ובבר ועל המגרש יושבים אנשים מלאומים שונים, גם בלי היכרות כל כך מוקדמת. ראינו כבר המלצה אחת של ור לפנדל בתוספת זמן, שהשופט הלך, הסתכל, שזה אירוע די נדיר שהוא לא מקבל, אמר, לא, זה בסדר, אני נשאר עם ההחלטה המקורית.
אני רוצה אבל לדייק רגע, המקרה שאתה מדבר עליו, הוא לא קיבל את ההחלטה לא בגלל שלא הייתה בעיטת עונשין, אלא בגלל שהייתה עבירה מוקדמת.
זה גם מה שאני חשבתי.
ולכן שופט הוור היה חייב לקרוא לו כדי להראות לו, תשים לב, הייתה הכשלה, זו בעיטת עונשין, אבל מה שנקרא במהלך המקדים, ב-IPP, בתחילת המהלך, הייתה עבירה מוקדמת, וזו הסיבה שהוא נשאר. תתקן אותי אם אני טועה, מעבר לזה, לא ראיתי אף החלטה ששופט ראשי
מקבל.
בדיוק, נקרא למסך ו...
אבל כן, צביקה דרש את זה, אז אני אגיע לג'אני סיקזווה, הזמבי.
ג'אני סיקזווה.
כן. האיש באליפות אפריקה, בין טוניסיה ומאלי, שרק לסיום דקה 85.
קיצר
חזרו, אחר כך שרק עוד פעם בדקה 89. טענו לאחר מכן שהוא סבל ממכת חום, ולכן העניין, הוא אחד השופטים הבכירים של אפריקה השחורה, מה שנקרא, רואים אותו כבר בטורנירים גדולים הרבה זמן. הטענות כלפיו מוצדקות באופן כללי על זה שלאורך זמן הוא מושך אל הצוותאיות, אבל הפעם זה היה קצת פחות בהשפטו, כי שני הפנדלים שלא נשרקו שהגיעו לקנדה מול בלגיה, הייתה צריכה להיות גם עזרה של עבר, כי זה לא היה מקרים קלים, למשל הפספוס שלא היה אופסייד למעשה, כי זה היה כדור של שחקן בלגיה אחורה, זה שוב עניינים אני חושב הרבה של חוסר מיומנות בשימוש בציוד הזה, אנשים ההתאחדויות המוחלשות, הם טיפה פחות רגילים לעבוד ביום יום עם מערכת עבר, ובטח לא עם החלטות וקצב משחק כל כך גבוה, ואז נוצרת ההתנגשות הזאת.
אני רגע רוצה לומר, בנוסף למה שיאיר אמר, בהקשר שהם באמת לא רגילים לעבוד עם הטכנולוגיה הזאת, ויש גם צוותים מעורבים, אבל במקרה של השופט הזה, שהוא באמת עכשיו לאחד השופטים הבכירים באפריקה, זה שהכדור הגיע ממסירה של שחקן הגנה, אז אחד, וכתבתי על זה, צריך לראות את זה עוזר השופט. גם השופט המרכזי צריך לצעוק, ואנחנו צועקים את זה בהרבה מאוד סיטואציות, במהלך משחק, הגנה, 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 כלומר כדי לראות שהכדור באמת הגיע מההגנה. בוא נאמר שגם את זה הוא פספס, כי זה באמת לפעמים קשה. אבל שנייה לאחר מכן הייתה הכשלה שהיא מאוד בוטה, שהיא לא קשורה לא למערכת דבר, והיא לא קשורה לקצב מהיר. הכשלה, אתה יודע, זאת לא הייתה הכשלה, יש הכשלות שאנחנו יכולים לומר, זה מקרה קשה, קשה לראות, קשה להבחן. אבל זאת הייתה הכשלה ממש בוטה. זאת אומרת, הוא יכול היה לשרוק, גם אם הוא חשב בהתחלה רגע לנבדל, שנייה אחרי זה לקבל את התיקון משופט המסך. ולמה זה לא מגיע צביקה? שאלה טובה. כי זה עניין בסופו של דבר, שמי שיושב במערכות עבר, זה גם שופטים ממדינות אחרות, שהסטנדרט של ההתערבות שם הוא שונה לגמרי. זאת אומרת, הפנדל שהיה עם המגע הרך של רונלדו, שופט המסך, בא וויפה והסבירה, ואמרה, מבחינתנו היה שם אבידנס, הייתה עובדה, עובדתית, היה מגע, ולכן אי אפשר לבוא ולשנות את ההחלטה. אז אם זה כך, אז למה לא התערבו בסיטואציות אחרות? למה התערבו למשל בפנדל של ערב הסעודי?
Referee happy to take his time. Wilton Sampaio from Brazil has seen enough. Can he score on the biggest stage of all now? No, it's saved! Szczesny makes a brilliant save for Poland.
ערב הסעודית, המגע שם כל כך רך, שאני בספק אם פה בארץ אנחנו שורקים על עבירה כזאת במרכז המגרש. ועדיין שופט המסך קרא לשופט המרכזי וביקש לשנות את ההחלטה, והוא באמת שינה.
אז בקיצור, אני ניסיתי לא את העדין, אבל אנחנו נגד הזמבי, אז הבנתי את הרוח.
לא נגד הזמבי, אנחנו נוטים להבין איך ייתכן. לא, אני רוצה, להפך, אני לא אוהב את כל האירופאים יודעים לשפוט.
לא, לא, אבל אלירן הסביר את זה מצוין.
אז אני אומר, אז זה השאלה גם, למשל מהדרום אמריקה, ליגות עם הרבה קהל, עם הרבה לחץ. אין שופטים טובים מדרום אמריקה?
יש שופטים טובים, השופט הברזילאי
ששפט כבר שני משחקים.
הם תמיד שפטו בצורה טובה, הברזילאי ושופט ארגנטינאי, יש שופטים ברמות הגבוהות.
אתה כשאתה מסתכל...
צביקה, אני חושב שאנחנו עושים טעות רגע, אני אגיד לך גם מה הטעות. הטעות היא שאנחנו רגילים לראות רק את ליגת האלופות ואת השופטים שלנו ביורו, וזה נושא שתבינו, אבל יש אליפות אסיה, אליפות אפריקה, שזה ליגת האלופות שלהם, ודרום אמריקה, וזה השופטים ברמות הכי גבוהות שיש, אצלם, זאת אומרת, אם עכשיו היינו מכירים אותם קצת יותר, היינו חושבים עליהם אחרת.
הבנתי, אז אני שואל אבל אתה, במבט שלך כשופט, כי אתה רואה את המשחק שונה ממני, אני מניח.
לגמרי.
עכשיו, אתה רואה הבדלים בסגנון בין שופטים דרום אמריקאים לשופטים אירופאים?
לגמרי, לגמרי. אגב, אני רואה את זה גם מהצד השני. למשל, אני רואה, כך למשל, אורסטו, דניאל אורסטו, ששפט את מקסיקו, בסדר?
שפט גם את משחק הפתיחה, ומועמד רציני לגמר.
נכון. עכשיו, במקסיקו שיחקו, אם אני לא טועה, בין 8-9 שחקנים שמשחקים בליגה המקומית. נכון. כלומר, אין להם שחקנים מחול.
מדברים על המשחק מול ארגנטינה.
עכשיו, הם לא מכירים את דניאל אורסטו. הם לא הכירו אותו, וראית שהיו להם הרבה מאוד מחאות. הוא שלט וניהל את המשחק למופת. אבל ראית שהם למשל לא כיבדו אותו לצורך העניין, כמו ששחקנים אירופאים אחרים הם מכבדים אותו, כי הם לא מכירים אותו מהיום-יום, בסדר? מהליגות לצורך העניין. ולכן הפערים האלה קיימים משני הכיוונים. אלה לא מכירים את אלה, אלה לא מכירים. השופטים האלה לא מכירים את השחקנים האלה, והשחקנים האלה לא מכירים את השופטים, ולכן לפעמים קורה. אבל כמו שראינו אתמול, משחק על תארת אירופה, לצורך העניין, והצוות השיפוט האירופאי, אז הכל היה הרבה יותר רגוע ושלב.
עוד התנגשות שהייתה, בוא נגיד, על הרקע התרבותי הזה, קרתה בעקבות הניצחון של איראן על ווילס. קודם כל כבר דיברנו, השופט מגואטמלה לא כל כך שלט טוב במשחק לדעתי, הסימן הכי טוב היה השליפת אדום ברורה לוויין הנסי מווילס.
Iran looking to break. Hennessy's come out a long way. Hennessy with the challenge there on Taremi. A possible red card for Wayne Hennessy. The yellow card has been cancelled and instead a red card will be shown.
הוא היה זקוק לעזרת עבר כדי לעשות את זה, שהיה שם ניסיון התנגשות של השוער.
לדעתי הוא באמת ניסה להגיע לכדור, אבל זה היה פראי.
רגע, צביקה, תרשו לי, סליחה.
אין בשמחה.
בואו, זה מקרה שכשאני רוצה ללמד קורס שופטים, מה זה כרטיס אדום או עבירת משחק גסה, אז אני לוקח את המקרה הזה. זה מקרה שאני לא מצפה מאף שופט שמגיע למונדיאל, עוד פעם, אני טעיתי מי כמוני, אנחנו צריכים פה עוד פוסט קאט שלם על הטעויות שלי. אבל זה מקרה שהוא בגדול, בגדול, אין פה משהו שהוא ליד, זה בוטה. זאת אומרת, מי שהיה אמור לראות את זה, זה השופט המרכזי, אבל בוא נאמר שזו מתפרצת, ויש לך 2-3 שניות להגיע, וזה לא פשוט. אבל בשביל זה יש שופט רביעי, מנוסה, בשביל זה יש עוזר שופט שרואה את האירוע ממש מולו. עכשיו, תבחרו מה שאתם רוצים. אתם רוצים להרחיק על... אגב, אין הרבה אירועים שהכרטיס האדום, אתה יכול להוציא אותו על שתי סיבות. באירוע הזה, במניעת הזדמנות ולתת להפקעת שער, יכולת להוציא כרטיס אדום, או על עבירת בושידו, שזה גם היה כרטיס אדום. תבחר, רק שהכרטיס האדום יצא מבחינתי, והוא לא יצא.
אני אוהב את זה שבדור שלנו נשאר עדיין הטרמינולוגיה הזאת של בושידו, ילדים הם כבר לא יודעים זה, ואנחנו עדיין נשתשים על זה. אבל רגע, אני אשלים.
זה יפה לי ששופט בינלאומי לשעבר, אבל שופט בינלאומי משתמש בביטוי עבירת בושידו. זה נשמע כמו משהו שאוהדים שואגים.
זה כמו שהדור לפנינו היה משתמש במונח אבו אנטר, אתה יודע, ששאלנו ואנחנו לא חווינו את זה. אבל בכל אופן, רק כדי להשלים, אז שם התברר מאוד הפעם התרבותי, כי יורגן קלינסמן, הפרשן הגרמני היום, אגדת העבר, הוא הטיח ביקורת מאוד קשה באיראנים, והם גם ענו לו בעצבים, על זה שהם לא יודעים לכבד את המשחק, וללא הרף התנפלו על השופט בטענות וצעקות, שהשחקנים האירופיים יודעים כאילו לכבד יותר. זו הייתה נקודה מאוד מאוד מעניינת.
זה מעניין מאוד, זה מריח קצת גם מפטרונות של בוא נחנך אתכם, אבל השאלה שלי בעניין הזה, איך... באמת יש, אתה מזהה, יש שופטים סמכותיים מעצם העמידה שלהם. אני געגועי לקולינה, מה שנקרא, ויש כאלה ש... ויש כאלה ש... איך זה בורח?
לא רק קולינה, אגב, אני...
לא רק קולינה.
חסר לי במודיאל הזה את נסטור פיטנה הארגנטינאי, שתמיד נראה כמו מתאגרף שהולך כל רגע להוריד.
אבל תשימו לב, מה שמעניין בשתי הדוגמאות שנתתם, שלשני השופטים האלה יש משהו בחזות שגורמת לנו לראות את זה. אבל אני... רוצה דווקא לומר לכם שיש גם שופטים שלא נראים מתאבקים, או לא נראים מפחידים, כמו קולינה כשהוא פותח את העיניים, ועדיין משהו בסמכותיות שלהם, גורם לשחקנים לכבד אותם, ואני תמיד אומר את זה אגב, כדי להיות שופט טוב, אתה לא צריך לדעת רק חוקה, ומשחק, ולדעת לרוץ כמו שצריך. אתה צריך שתהיה לך סמכותיות, אוטוריטה. הכלי הכי חשוב שיש לשופט כדורגל, זה אוטוריטה. וגם בשיפוט ישראל יקחו למשל את מאיר לוי ואת אלוני יפת, הם לא היו העצנים הכי גדולים או הגבוהים הכי גדולים, ועדיין נתן להם סמכותיות מאוד מאוד וקריזמה מאוד מאוד מוערכת על ידי השחקנים והמאמנים עצמם, ולכן לדעתי זו אחת התכונות הכי חשובות שיש.
So Ecuador with Estupiñán sending it into the penalty area and Al-Shib coming out and not getting hold of the ball and it's sent into the middle, the first goal of the World Cup and the goal.
בוא נדבר קצת על נבדלים, אני חייב להבין את העניין הזה, כי אני מרגיש
שעבר. אתה לא תצליח.
לא, עכשיו נוספת, איך קוראים לטכנולוגיה החדשה? חצי אוטומטית?
מערכת, טכנולוגיית נבדל חצי אוטומטית.
חצי אוטומטית. זה לא הורג את רוח המשחק? הנבדל של הציפורן?
אתה יודע, אנחנו תמיד עכשיו בקרב השופטים, אנחנו אומרים שהיום שופט צריך, שחקן, סליחה, צריך... לשים לב איזו מידת נעליים הוא נועל, אם אתה 42 או 43, האם הוא הסתרק בבוקר או לא. צריך לשים לב, אין מה לעשות, כשמכניסים טכנולוגיה, זה המחיר שלה. זאת אומרת, יש יתרונות, יש חסרונות. עכשיו, אני חושב שזה עדיין אפשר לשפר את זה. אני גם שמעתי, אם אני לא טועה, את נשיא UEFA מתבטא בעניין, ואומר שצריך לתת איזשהו מרווח מסוים, של מספר סנטימטרים נוספים לטובת הנבדל עצמו.
הדיבור על מרכז הגוף, לא איפה שהוא יהיה ממוקם שכך יקבו נבדלים.
כן, אבל כמו שאתה יודע, נבדל הוא כל חלק בגוף, פרט לזרוע לצורך העניין. אז אומרים, אוקיי, אם פתאום הנבדל הוא בגלל הישבן של השחקן, שהיה לנו מקרה כזה בליגת העל, אז בואו ניתן רגע עוד 20-30 סנטימטרים לנבדל, כדי לא באמת להרוג את המשחק שברמה כזאת שזה מאוד מאוד מדי.
כי זה לא נותן שום יתרון אם הישבן שלי קצת בולט, או באמת אני אומר, הכתף שלי קצת נוטה, אז אני באמת מקדים, האף שלי ארוך. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה, בעניין הזה של מה יישאר איתנו? כי כל מונדיאל מביא איתו משהו, מכניסים דברים ונשאר איתנו. האם עכשיו אנחנו נראה יותר תוספות זמן גם בליגות המקומיות?
אני לא בטוח, אגב, שנושא תוספת הזמן זה משהו שיומץ. זאת אומרת, אם אנחנו, זה יהיה מבחן לנושא הזה, כי בבמה, לבמה הכי גדולה, הוסיפו את התוספות זמן הכי גדולות שהיו עבר במשחקי כדורגל, ואני לא בטוח שעכשיו תבוא הנחיה מפיפה, או וויפה תאמץ את זה ותגיד, אני רוצה עכשיו תוספות זמן של 10 דקות. יכול להיות שכן, יגידו, אוקיי, בואו נוסיף זמן, תוספת זמן, לא של 2-3 דקות, יותר, אבל משהו שהוא עוד מקובל. זאת אומרת שאפשר לחיות איתו בצורה טובה, 5-6 דקות, ובמקרים קיצוניים, מתערבויות של ור וכאלה, גם 8. אבל זה לא יהפוך להיות, אני לא רואה בליגה שלנו, שעכשיו כל משחק נוסיף 9-10 דקות.
זהו, בעניין הזה באמת, בליגת העל, ביחס לאירופה, אורי קופר מדבר על זה הרבה ומביא נתונים, זמן המשחק הוא יחסית נמוך לעומת שאר העולם, וזה יכול להגיע לתוספות, בוא נגיד, מגוחכות, שיהיה קשה לצפות בהן.
רבע שעה.
כן.
טוב, לסיום, תנו לי את שלושת השופטים היום הכי טובים בעולם, לדעתכם, אם אתם זוכרים, או יכולים להצביע בתורה חדה, ומי זה שכנראה אתם הייתם מסמנים, אם אתם המחליטים, מי הייתם נותנים לו לשפוט הגמר?
אם אתה מרשה לי, אז אני חושב שאורסאטו הוכיח את עצמו באירופה בשנים האחרונות, אגב, הוא בהתחלה לא היה קנדידט, זאת אומרת, ההתפתחות שלו והיכולת שלו הגיעה עם הזמן, גם בליגת אלופות וגם בטורנירים אחרים. אני חושב שהוא קנדידט, הוא גם שפט במשחק הפתיחה, הוא גם העביר בצורה מאוד טובה משחק מאוד קשה בין ארגנטינה למקסיקו. השני זה דני מקלה, שאני חושב שגם נתן יכולת טובה, אבל בגלל שאנחנו מדברים פה על מונדיאל, ויש פה גם צד שהוא גם, אתה יודע, פוליטי באיזשהו מקום, כי כל התאחדות רוצה לדחוף את השופט שלה, אז יש שופטים נוספים שאתה יודע, יצליחו להעביר וישפטו בצורה טובה, ועל אוף טיים יגיע גם שופט
מאחת המדינות אחרת.
כן, ברזיל, ארגנטינה.
לא, בדיוק, אני חושב אם כבר מדברים על הברזילאי הזה, לירן הזכיר אותו, אז קוראינו ווילטון סמפאיו, הוא העביר כבר שני משחקים בצורה מאוד טובה בטורניר הזה, הוא גם מאוד מאוד סמכותי, הזכרנו את זה, דומה מאוד למגן העבר כפור, רק הרבה יותר מוצק, בוא נגיד את זה ככה. אני גם מאוד אוהב מישהו שלדעתי זה כבר יהיה הטורניר האחרון שלו, שהוא מסתובב כבר שנים, קלמון טורפן הצרפתי.
אמת.
אני חושב שהוא אפילו היה יכול לשפוט את הגמר הקודם, אם צרפת לא הייתה מגיעה אליו, אבל יש משהו שעדיין לא הזכרנו, יותר נכון מי שהן.
ויש
את שלוש השופטות הראשונות. וכרגע זה נראה שפיפה סינדלה את עצמה. כרגע הן נראות לי כמו הבחורות שמחליפות את שלטי הסיבובים בקרבות איגרוף. אנחנו רואים אותן מניפות את שלטי החילופים, את תוספות הזמן, מרחיקות מאמנים מהאזור הטכני, אבל עוד לא קיבלו משחק אחד, וגם הסתכלתי בשיבוצים טיפה קדימה, עדיין לא ייתנו להם, אני חושב שפיפה מחכה לרגע הקלאסי הזה של משחק בסיבוב השלישי, בין שתי נבחרות שאיבדו סיכוי כדי לשים את הטוקן הזה, אם הן לא יקבלו משחק כמובן בשלב הבתים, אין סיכוי שנראה אף אחת מהן בנוקאוט, אני חושב שזה יהיה פגיעה בפיפה, כי מצד אחד הן עשו את המאמץ הזה הגדול, סוף סוף להגיד, עשינו את הגיוון, הכנסנו שלוש שופטות ושלוש עוזרות שופט, וגם נשים בצוות עבר, יש שופטת דבר מעולה אמריקאית בשם קת'רין נסביט, שכבר הופיעה בכמה משחקים, אבל אם זה יסתיים ככה, כשהן לא שופטות בעת משחק, יגידו, מה עשיתם פה? הבאתם אותם כדי להגיד, הבאנו אישה. אני חושב שיש להן מה לתת, במיוחד לסלימה מוקנסנגה, השופטת הרואנדית, שראיתי אותה באליפות אפריקה, היא שולטת במשחק, היא סמכותית, היא נכנסת לתוך מכות של שחקנים ומפרידה אותם.
אני חייב לראות דבר כזה.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. בנוסף, אתה צריך לקחת גם את סטפני מצרפת, ששופטת,
היא הבחירה,
היא הבחירה בין שלושת אנשים, רק נזכיר אותם, יש לנו את סלימה מרואנדה ואת יושימי מיפן, ועוד שלוש עוזרות. אני חושב שסטפני כבר שפתה את הסופר קאפ אירופאי, והיה שם קצב גופני, כושר גופני שנדרש שם ברמה מאוד מאוד גבוהה,
אגב,
וגם בערכה
היא המשיכה לרוץ. השופטים ששופטים במונדיאל הזה עברו מחנה אימונים, אומרים קיצוני ביותר שהיה עד כל טורניר לשופטים כל.
אני מסכים איתך מאוד, אגב, שתדע שיש גם שופטים גברים שלא שופטים עד עכשיו במונדיאל, זאת אומרת שהם גם על תקן שופט רביעי ומוסיפים תוספות זמן וזה, אז זה לא רק נשים, אבל כן, אני מסכים איתך מאוד שחשוב מאוד לתת לנשים לשפוט במונדיאל הזה, זה יכול להוות צעד מאוד מאוד חשוב לטובת כדורגל הנשים ובכלל, ויש משחקים שיכולות לשפוט, הן טובות, הן ראויות, והן יכולות להעביר את המשחקים. ואני רוצה רגע לחדד נקודה מאוד מאוד חשובה. מה שחשוב היום בשיפוט, זה הנושא של שופט המסך. ברגע שיש לך שופט מסך טוב, אתה יכול להיות רגוע.
ותקשורת טובה איתו. אוקיי, אני מודה לכם על התקשורת הטובה איתי. הצלחתם לא לצלול ברחבה. תודה רבה, לירן ליאני, תודה רבה, יאיר קטן, היה תענוג.
אבל אנחנו לא נסיר את החולצה אחרי זה.
אל תסיר.
ששו עצבני.
איציק צ'אצ'ו, מה שלומך?
מה קורה?
אני בסדר, אני רוצה לדבר איתך על נושא שאתה, אני יודע שאתה רגיש, שזה רגיש אצלך.
כן, מה? הגובה שלי?
לא, למה הגובה שלך? למה הגובה שלך? אתה בסדר, עזוב, אולי עוד תקווה.
כן, מטר 72 בקיץ, כמו
שנקרא. שופטי כדורגל. אתה, בתור כל אוהד של קבוצה קטנה, יש לנו חשבון עם זה, עם שופטים.
נכון.
איך זה גם, אתה רואה את זה גם במונדיאל? דופקים את הקטנות?
האמת שלא, לא בהכרח דופקים את הקטנות, תלוי מאיפה הקטנות מגיעות, כן?
לא, אם זה קטנות עם כסף, אז הם לא כאלה קטנות.
בדיוק, זהו, בדיוק. אם זה קטנות, אם זה קטנות בוטיק, כמו שנקרא, עם כסף,
כן, כן.
אז זה אחרת.
קיצור, כשאתה קטר, או כשאתה סעודיה, אז אתה...
זאת אומרת, המדינה הקטנה, שהמטבע שלו הוא דינר,
במונדיאל הזה ספציפית. במונדיאל הזה ספציפית. פה מפנקים. אתה ראית את קריסטיאנו רונלדו מחליק ברחבה מעצמו ומקבל על זה פנדל? איך הרגשת?
תראה, אני יודע שאנשים מבוגרים יש להם לפעמים נוטים להחליק, זה בעיקר באמבטיה וכאלו.
כן.
ושוברים ירח וכאלו, אבל הוא החליק ברחבה, שזה יכול לקרות, זה סימני הגיל. הבעיה הטוב גדולה זה החסר מושג שהיה שם ושרק על זה, זה היה הבעיה יותר גדולה פה.
ולא רק זה, שופטי עבר, מראים לנו מצלמות מפה, משם, ואני צורח, טוב, נו, ברור שאין פה פנדל, והם נותנים פנדל, אני נטרפתי מזה.
תקשיב, אתה יודע איפה מתחיל הבעיה צביקה, זה מתחיל מזה שבשלבים המוקדמים, הם מנסים לצאת סבבה עם כולם. כאילו, כל המדינות, הם מדינים לך שופטים ממדינות שלא בטוח שיש שם כדור מנופח אחד.
אני רואה שאתה מתחיל להתנסה כבר על כל הזמביה וגואטמלה, נכון? יאללה, תתנסה, לא נשמע אותך.
כן, חד משמעית, כאילו, אתה יודע...
למה, אין שם שופטים טובים? אין להם תבריזי בגואטמלה? יש להם תבריזי... תגיד לי, איך מקללים בגואטמלית? כאילו, נכון, תבריזי תמיד היה דיבורים שהוא מקלל לשחקנים חזרה.
כן, תמיד, כן, שהוא היה אומר, כן.
כן, לא נחזור על זה, אנחנו אנשים איזה. אבל לכאורה הוא היה מנבל את פיו. אז אני מנסה לדמיין שופט גואטמלי שמנבל את פיו. זה יכול להיות, זה להעיד.
האמת, זה מה היתרונות שיש במונדיאל בטח, שאתה, אתה יודע, אתה יכול לקלל כאילו שופטים ב-17 שפות שהוא... אתה מבין? יש בזה יתרון. אתה לא צריך לעשות את האלי רנטר, שאתה מכסה את הפה כאילו עם זה, אתה יכול כאילו חופשי. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את איתי שכטר, ולתת צלילות כאילו...
נכון.
על גבול הצחייה הצורנית שם, מה זה.
זה גרם לי לחשוב, הרי איתי שכטר היה השליח עד לפני כמה ימים, ועבד שם על הקווים וזה, אמרתי, בוא נה, בן אדם נותן טיפים שם לחבר'ה איך לצלול, זה כאילו, זה קלינסמן ישראלי כזה הרי.
תשמע, האמת שהיה ברור שהקריירה של שכטר מתקרבת לקיצה, מרגע שהגיע עבר, הוא אמר לעצמו, טוב, חבר'ה, העבודה שלי פה הסתיימה.
יש שופטים שעדיין מתעלמים מעבר, או שהם מצליחים להתגבר על העניין הזה.
תגיד לי, והקטע של התוספות זמן, זה כן הגיוני? תגיד לי.
אופה, זה... התחיל דרמטי מאוד, איזה 13, התחילו עם איזה 13 דקות, אחרי איזה פציעה של השוער. איך, אתה לא אוהב את זה? זה לא נותן עוד הזדמנות ל...
לא, אני אגיד לך, אני אוהב בגדול את הרעיון הכללי, אבל אם להיות שני רציניים, זה כאילו מרגיש שהלכו חצי דרך. כי כאילו, עדיין ההחלטה על כמות הזמן, היא נשארה אצל השופט, היא לא שקופה לקהל במובן שאתה לא באמת, זאת אומרת, אתה לא יודע לפני זה, כמה זמן נשאר, אתה יודע, תמיד יש את הקטע ביציע שאנחנו הולכים משחקים, נכון, מגיע דקה...
אתה מחמם אותי, אני מתחיל להתחמם כבר, אני יש לי...
הוא יצא.
יש לי דני קורן מוסיף זמן עד שמכבי תל אביב תכבוש.
כן, אבל נכון, תמיד יש את האימורים האלה בין החבר'ה ביציע, הוא מוסיף 4, מה פתאום 4, מינימום 5, נכון?
כן.
אז עכשיו זה נהיה אותו דבר, רק שזה נהיה 7 או 9.
רק הרבה יותר, נכון.
אבל בתכלס, אתה עדיין לא יודע, זאת אומרת, אתה מבין, זה עדיין, הכל מתנהל בתוך הראש לשופט וזהו, אז למה אני מראה מלכו חצי דרך? כי הדרך המלאה זה לעשות מזכירות, כמו במשחק של גבעת יגור נגד עירוני הרצליה בכדורסל.
הבנתי, אבל אני שואל אותך, זה כאילו נועד לפתור את כל הבזבוזי זמן, אם זה יגיע לישראל, אתה רואה זה שזה באמת יפתור את העניין של דני עמוס שוכב על הכדור במשך 4 דקות ככה, כאילו, אחרי זינוק מאוד סתמי כזה, הבזבוזי זמן יימנעו?
אני חושב שזה לא יימנע לגמרי, אתה יודע, בתחס הרי לבזבוזי זמן יש עוד מטרה חוץ מהקטע של 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 משחק לא ישוחק, זה אתה יודע, לעצור מומנטום, משתמשים בזה להמון דברים, משתמשים בזה לפעמים סתם של להמאיס על הקבוצה היריבת החיים, כאילו הם כבר יגיעו למצב של טוב עזוב אותי, תן לי לרדת מהמגרש המגעיל הזה כבר, אתה מבין? אז אני מניח שזה יעבור, אבל שוב מה שיקרה זה שפשוט זה פשוט לדעתי יגדיל את האש על השופטים, כי שופטים יתחילו, אתה יודע, יותר מתמיד יחסו עליהם שהם מחורים, כי הוא הוסיף 11 דקות במקום 6.
טוב, אז אנחנו כשנחזור לליגה, מעניין אם יהיו לנו תוספות שכאלה ארוכות. אוקיי, יש איזה שופט שתפס...
תקשיב, אני כרגע, כרגע הקבוצה שלי בלאומית, תקשיב, בלאומית זה בכלל, אתה יודע, זה, אתה יודע, אין שעון באצטדיון בכלל, השופט כאילו, אתה יודע, אין
שלט. יום שישי 3 בצהריים, אתה אומר, עזוב אותי מעוד תוספת של 13 דקות, תן לי לחזור הביתה.
כן, לכנסת שבת וזה, עזוב, יש לו כוח לזה.
למי יש כוח לזה, נכון. צ'אצ'ו, תודה רבה, תעקוב אחרי שופטים ותראה מי כדאי להביא אותו לפה.
יאללה, סגור.
יאללה, אחלה, ביי.
ביי.
עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורועי גינת ערכו את הפודקאסט. אני צביקה נעים. יאללה, ניפגש בפעם הבאה.